ערב טוב, נפלא לראות אתכם שוב כאן. אנחנו רק בשבוע השלישי, הרבה דברים כבר השתנו, נכון? החיים השתנו קצת. יש לנו היום אורחים נכבדים, זה ספי וליאת, שהם בזכות חסדם הרב, יכולנו להתחיל כאן את הלימוד הזה. אנחנו מאוד אסירי תודה ומאוד מעריכים את הזכות. המקום הוא מאוד נפלא, האווירה שלו מדהימה ומאוד תומכת בלימוד שלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה.
לחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד, הם לאתה, ללבי ירחנה, וחגישנה, כגן של עדנה תארה, ללבי ירחנה. חג ישנה כגן של עדנת הערה אום איתנו בכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר אידם גבורת נמנדה לקם נראית הים שים מבטחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן וישר לכלי להערה למען כל הבריאה עד רואי הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן וישר לכלי להערה למען כל הבריאה בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן וישר לכלי להערה למען כל הבריאה
ערב טוב לכם שוב. כמה מילים של חזרה. באופן כללי, כמו שאתם יודעים, פיצלנו את קורסי המדיטציה כדי לאפשר לאלה מכם שרק יכולים להיות כאן בימי ה'. אז אנחנו, בימי ה' זה קורס אחד, בימי א' זה קורס אחר. הם משלימים זה את זה, הם שניהם חשובים, אבל הם שונים קצת באופיים. אבל מה שזה אומר, ועוד יש לנו יום עבודה ביום חמישי, לא הקרוב אלא זה שאחריו, נכון? זה אומר שזה שיעור לפני אחרון. עוד לא התחלנו וכבר אנחנו מסיימים. מה שזה אומר שאנחנו אפילו חצי קורס לא מספיקים בסמסטר הזה, זאת אומרת שזה יימשך, זה יתפרס על שניים או שלושה סמסטרים הקורס הזה, והקורס ההוא גם. אז פשוט נלך במקביל עם שני הקורסים, אוקיי? ומה שזה עוד אומר, שאנחנו לעובי הקורה בעצם ניכנס בקורס הבא. כי אנחנו הולכים לפי סדר מסוים, ואתם תראו את מלוא כוחו ועוצמתו של ג'טסון קאפה, תרגישו בסמסטר הבא. כן, עכשיו אנחנו רק עושים רשימות. אבל יותר מאוחר ניכנס למיינד הגיוני שלו, המבריק, ותראו, אם אתם אכן מתרגלים מדיטציה בסדירות, תראו עד כמה יש בכוחו להתמיר את המדיטציה שלנו. אז חזרה קצרה על מה שעשינו בשיעור שעבר. דיברנו על מה שנקרא שיני קיצוק. אמרו שיני קיצוק. אז שיני זה השמטה, זה המדיטציה המושלמת הזאת שאנחנו רוצים להשיג. וצוק זה אוסף. אז שיני קיצוק זה האוסף של שמטה, והכוונה לאוסף התנאים התומכים שמתרגל צריך לדאוג שיהיו לו, והכוונה יותר כאן למתרגל בריטריט. מתרגל שנכנס לריטריט כדי, אחרי שתרגל תקופה ארוכה במהלך חייו יום-יום, אחר כך כדי להביא את התהליך להפשלה ולהשלמה, צריך להיכנס לריטריט, והריטריט הזה צריך שיתקיימו תנאים מסוימים, וזאת הרשימה שעברנו עליה בפעם שעברה. לא כל הדברים ברשימה הם דברים של ריטריט, יש דברים שמלכתחילה, מרגע שאתם מתחילים תרגיל מדיטציה, חשוב לשים לב אליהם, וחשוב לדאוג להביא את עצמנו לשם ולהביא את התנאים אלינו. אז אני אחזור בקיצור, אני רק אזכיר לכם לפני שאני חוזרת על הרשימה בקיצור, את דבריו של לורד אטישה. לורד אטישה היה מי? אחד מהאנשים הראשונים שהביאו את הבודיזם לטיבט לפני 1,000 שנה. הוא עצמו היה הודי, הוא היה ראש מנזר בהודו, הוא הוזמן לטיבט בגיל 60, שבתקופה היא לפני 1,000 שנה זה היה גיל מופלג, והמסע מהודו לטיבט לא היה עניין פשוט בכלל, והוא אחרי הרבה הפצרות מצד הטיבטים הוא בסוף הגיע, ונתן להם לימוד מעמיק, והוא זה שאמר, אני מצטט את דברים שכבר שמעתם, אף אם ישקיע מאמצים רבים בתרגול המדיטציה, אדם שאין לו התנאים התומכים בתרגול של שלווה מדיטטיבית, לא יוכל להשיג ריכוז חד נקודתי, אף אם יתרגל במשך 1,000 שנים. וזה כדי להמחיש ולהדגיש את החשיבות של השיני קיצו. אז אמרנו, דיברנו על 6 תנאים, אתם זוכרים? הראשון היה מקום תומך, ולמקום התומך היו 5 סעיפי משנה, מקום שבו קל להשיג את הדברים שאתם זקוקים להם, אוכל, ביגוד, דלק, גז, מה שאתם צריכים, ולהשיג אותם ביושר, זאת אומרת, דברים שלא נגנבו, דברים שלא נלקחו בכוח, אוקיי? דברים שהם עם קרמה טובה שבאה איתם. האפקט השני של המקום היה שזה יהיה מקום שיש בו איזושהי קדושה ונפלא למדוד במקום שאדם קדוש מדעת בו קודם, אם זה המורה שלכם, אם זה הצדיקים אחרים. המקומות האלה פה בארץ, יש אולי מקומות כאלה, קברות הצדיקים וכך הלאה, אם יש לכם רגישות מספיק, אתם אולי יכולים להרגיש את האווירה של המקום, אבל גם היו הרבה מלחמות בארץ, אז זה מעורב, זה מעורב. אז אם אתם באים למקום שאין בו את האווירה הקדושה הזאת, אתם תיצרו אותה בעצם התרגול שלכם. גם שלא יהיה חם מדי או קר מדי או מסוכן או חיות מסוכנות, שהאדמה הסביבה מתוחזקת יפה ודואגים לסביבה, מקום שהוא לא רעיל, מקום שתושביו מכבדים אותו, הוא נשמר נקי, הוא נשמר נאה, הוא בהרמוניה עם שאר הסביבה. אמרנו ידידים טובים או תומכים טובים, האנשים שתומכים בריטריט שלכם, חשוב שיהיו באותו ראש שלכם, שיכבדו את המטרות שלשמם אתם עובדים. אמרנו שחשוב להשיג את כל החומרים שאתם צריכים לפני הריטריט, את כל הספרים, את כל הלימוד, את כל החניכות, דרך להתקשר עם הלמה אם צריך וכך הלאה. אז כל זה היה קשור לסעיף הראשון של המקום הטוב, אחר כך דיברנו על הצורך ללמוד להסתפק במועט, לא להיות תובנים, לא להיות בררנים מדי, לא לדרוש הרבה, לשמור על מצב רוח טוב, להכיר תודה על מה שמגיע אליכם, כי התומכים, אני יודעת בריטריט שלנו, התומכים הכניסו את נשמתם בתמיכה בנו. חשוב להעריך את זה ולהכיר תודה. אנשים שבנו את המקום הזה, או את המתחם הדרכה, את הבית שלנו, השקיעו מאמצים ואהבה וכספים, ואנחנו מאוד אסירי תודה. אנחנו מאוד מאוד אסירי תודה ומעריכים את כל העבודה שלכם. אז זה חשוב אם אתם נכנסים לריטריט, ואם אנשים אחרים משקיעים בו בצורה כזאת או אחרת, לבוא עם החום הזה בלב, להחזיק אותם בלבכם כשאתם עושים את ה... תרגול שלכם. מאוד מאוד חשוב מהרגע הראשון שאתם מתחילים תרגול מדיטטיבי להפחית עיסוקים. להפחית עיסוקים. אם אתם עסוקים במיליון דברים ועוד מיליון דברים במקביל ובו זמנית קשה לפתח ריכוז חד נקודתי. אני לא אומרת שאי אפשר, אבל קשה ביותר. אז להפחית עיסוקים, לוותר אולי על מערכות יחסים שהן לא חיוניות בחיים שלכם, שזה סתם לשם הפטפוט, או אתם לא חייבים שיהיה לכם 1,000 חברים בפייסבוק, לא עם כולם, אולי אתם רוצים לשמור על מערכת יחסים קרובה שמצריכה את האנרגיה שלכם, ואתם צריכים את האנרגיה שלכם לצורך התרגול. להפחית גירוי יתר מכל הסוגים והמינים, כולל בידור וכך הלאה. רוצים עכשיו לשמור על המיינד, זה חלק מהתרגול. אמרנו, תנאי חמישי, החשיבות של... כן. שאלת מוקש. השאלת שונית לגבי הפחתת עיסוקים, מה לגבי עיסוקים דרמיים? התשובה היא באופן כללי כן. אבל כמו שאני אומרת, צריך לזכור שמעבר לכל הרשימות האלה, בסוף הכל רץ על קרמה. הכל רץ על קרמה. ואדם יכול... מה שאמר דבר תתישה שבלי התנאים האלה לא נצליח. הוא לא אמר שאם התנאים האלה מובטח לנו להצליח. Okay? ואפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה בסוף. הכל רץ על קרמה. ואם אין לנו את האוסף החסד שאנחנו צריכים, יכול לצוץ מכשול בריאותי או מכשול אחר. אני מכירה אנשים נפלאים נפלאים שנכנסו לריטריט, ובאמצע נגמר הכסף. לא היה מה לאכול. היו צריכים לצאת באמצע ולהתחיל להטרים מחדש ולחפש תורמים, והם עזבו את הריטריט. הבחור שאני חושבת עליו עשה את הריטריט בצרפת, הוא חזר לארצות הברית, התחיל לתפעל את כל הרשת שלו, וזה לקח כמה חודשים עד שהיה מספיק מימון לחזור לריטריט שלו. אז למשל, סוג של מכשול, או מכשול בריאותי, או אתם יודעים איזה סיפורים קרו בריטריט שלנו. אז כל מיני מכשולים יכולים לצוץ, ואלה פונקציה של קרמה. אז אין כמו עיסוק דרמי ותמיכה בדרמה ותמיכה במודדים אחרים ובלימוד וכך הלאה, כדי לצבור לנו את הקרמה שאנחנו צריכים כדי שנוכל למדוד. אז האם להפחית עיסוקים דרמיים? זה תלוי באיזה שלב אנחנו. אם הם תופסים אותנו עד כדי כך שאנחנו בכלל לא יכולים לתרגל, זה לא טוב. אבל אם הקצבנו לעצמנו את זמן התרגול, אז אנחנו מעבר לתרגול עצמו גם מתרגלים תרגול קרמי כדי שנוכל להתקדם בדרך. וזה מאוד חשוב. יש גם מצבים הפוכים. יש מצבים שאנשים שצברו מספיק חסד וצברו מספיק קרמה, והיו אולי מאוד מאוד עסוקים בדברים האלה, אחר כך הם עושים את הדברים ככה. התובנות באות ככה וההישגים באים ככה. אז זה גם קיים. אז עכשיו עברנו לחמישי שהיה לשמור על המוסר, שמירה על מוסר, ובזה אי אפשר להגזים. אמרתי לכם, ואתם בטח כבר יודעים בעצמכם מהתרגול שלכם, התרגול לא יכול להיות טוב אם יש לכם מצפון לא נקי, אם דיברתם לא יפה למישהו, אם לא סיפקתם למישהו את מה שהוא היה צריך, הם באו אליכם, לכם היה, לא נתתם, זה יציק לכם במדיטציה, זה יעלה לכם במדיטציה. אנחנו לא יכולים להפנות את הגב למה שקורה בחיים שלנו, מה שהקרמה שלנו מזמינה לנו. צריכים ללמוד בתבונה לנווט בין מה שהחיים זימנו לנו ובין הרצון שלנו לתרגל, כי אם אנחנו פשוט נעזוב ונפנה את הגב, זה יציק לנו על כרית המדיטציה, לא נצליח בתרגול. צריך לזכור שלא רק שמצפון לא נקי או דברים unfinished business, מה שקוראים, יפריעו במדיטציה, אלא שגם כמו כל דבר אחר, המדיטציה עצמה היא הפשלה קרמית. היא עצמה הפשלה קרמית. ההצלחה במדיטציה היא פונקציה של הקרמה שצברנו. אז הכוח להצליח במדיטציה בא מכמה טובים היינו לזולת. כמה היטבנו עם הזולת. אז בזה אי אפשר להגזים. הקרמה להצליח בתרגול המדיטטיבי, ואני לא מדברת רק בהשגת שינה, אלא בכלל בהצלחה לכל אורך הדרך, היא פונקציה של כמה חסד עשינו בעולם, בעיקר כמה טובים היינו לזולת. ואם אתם יושבים במדיטציה, ואם המיינד בורח לכל הכיוונים, זה נושא חשוב להתחיל להסתכל עליו, ולהתחיל לשנות אולי. אוקיי? מאוד חשוב. אז הסעיף השישי היה לנסות לוותר על מחשבות נודדות, מחשבות של השתוקקות לגלידה, או אני לא יודעת מה, או לאנשים בחוץ, או מה שזה יהיה. אז המחשבות הנודדות בעיקר מונעות על ידי השתוקקויות שיש לנו, וגם על ידי השקפה לא נכונה. כי הרבה מההשתוקקויות בעצם מאחורי זה יש הנחה שאנחנו נחיה לנצח, שדברים ימשיכו כמו שהם. וכשיש הבנה עמוקה של החלופיות ושל הרעיות, הנה, אתמול נפטרה חברת צנגה שלנו, עדית רייכלר. אנחנו נקדיש לה את החסד של השיעור הזה בסוף השיעור. דברים לא ימשיכו לנצח כפי שהם, וצריך לזכור את זה. כשזוכרים את הדברים האלה, ההשתוקקויות לדברים הבנאליים והטריוויאליים של החיים מאוד יורדות. אומרים, אין לי זמן, אני צריכה עכשיו לעשות את העבודה. ואחד האנטידוטים לעצור או לבלום קצת את הזרם של המחשבות הנודדות שמפריע, זה בדיוק התרגול שאנחנו עושים בקורס השני. הם כולם קשורים, הם כולם קשורים. זה בדיוק התרגול של לזכור את החלופיות, או לזכור את הבעיות הגדולות שיש בסמסרה, את הסבל הגדול שיש בסמסרה. ואת העובדה שכל מה שיש לנו, כל דבר טוב שיש לנו, אם זה בריאות, אם זה ממון, אם זה בני זוג, אם זה שכל, מה שלא יהיה, כל זה נצטרך להשאיר מאחור, את כל זה נאבד. אז כל המחשבות שמעסיקות אותנו, מעסיקות אותנו בדברים שאנחנו רוצים בחיים שלנו, או שאנחנו רוצים לדחות מאיתנו בחיים שלנו, אבל הכל ילך, הכל ילך. אז בינתיים את הזמן היקר שהיה לנו למדיטציה, בזבזנו ולחשוב על דברים שהם כמוץ הנידף ברוח. אז זה מאוד עוזר לרסן את המיינד ולשמור אותו במדיטציה. וכל דבר שמפריע לנו במדיטציה הוא דבר שחולף. לעומת זה, אם נלמד ונפתח את היכולת המדיטיבית, ועוד מעט נדבר על זה קצת יותר, השגנו משהו שהוא בעל ערך ומשהו שמשרת אותנו בחיינו הרוחניים בכל אספקט של הדרך הרוחנית. אז אמרנו שאלה השישה תנאים שדרושים כדי לפתח מדיטציה טובה, וגם אחר כך כדי להמשיך ולשמור על המדיטציה. כי אם לא שומרים על התנאים האלה, ולמשל נהיים סופר עסוקים, אפשר לאבד את מה שהשגנו אפילו ברטריט ארוך. אז חשוב לשמור על התנאים האלה. אני אסיים את החזרה הזאת בדבריו של גשת דרום טומפה. אתם זוכרים את דרום טומפה? הוא היה תלמיד של לורד אטישה. לורד אטישה כשבא לטיבט, אמרנו בגיל 60 מהודו, המעבר לא היה פשוט, בטיבט כמעט שלא היה אז דרמה. טיבט היא גדולה, הוא הלך לאזורים שלא היה דרמה. והיה צריך הרבה עזרה. בעצם התחיל מאלף. ובכל מקום, כל מה שהיה צריך, היה מופיע פתאום דרום טומפה שהיה טיבטי, שלא היה נזיר, בעצמו לא היה נזיר, אבל הוא היה מופיע עם מה שצריך. היה צריך חומרי בנייה לבנות את המנזר, הוא הופיע עם החומרי בנייה לבנות המנזר, היה צריך אוכל לנזירים, פתאום הופיע עגלות עם אוכל, הוא דאג לכל מה שצריך. מכירים כזה? אז זה היה דרום טומפה, הוא גם עצמו היה תלמיד מבריק של לורד אטישה. והנה מה הוא אמר. הוא אמר שאנשים רגילים מנסים לעשות מדיטציה ולא כך מצליחים, והם חושבים שאולי לא קיבלו הנחיות טובות. והם כל הזמן מחפשים הנחיות טובות. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, כמה חשוב לקבל הנחיות טובות. אוקיי? אבל הם מקבלים את ההנחיות הטובות ובכל זאת לא מצליחים לפתח את הסמאדי או את השמטה. והוא אומר, האמת היא שהם לא נכשלים בגלל שלא קיבלו הנחיות, אלא בגלל שהם לא מקיימים אותה. הם לא מקיימים אותם. אז לא מספיק לשמוע את כל הרשימות, ולכתוב עליהם בשיעורי בית, צריך לקיים אותם. Okay? אז מבין כל הרשימה שמנינו, מה לדעתכם הכי חשוב מבין כל התנאים? המוסר, יפה מאוד. דבר שני שמאוד חשוב זה הדבר השני שאמרנו, שלזכור את החוסר התכלית בכל מה שקשור לאובייקטים של החושים או לדברים ארציים שאת כולם נצטרך לאבד ואין לנו מה לאחז בהם ואין לנו מה להשקיע בהם הרבה אנרגיה. הם ממילא לא שלנו, הם אף פעם לא היו שלנו, זה רק נראה ככה. הם רק פיקדון שקיבלנו למהלך כל עוד הקרמה הזאת בתוקף. וכשיגיע הזמן הם ילכו, או שהם ילכו מאיתנו או שאנחנו נלך מהם. אוקיי, מבט נוסף על הסיבות או הגורמים שעוזרים לנו להשיג שמטה או שינה בטיבטית. אז אתם זוכרים, ופה זה מבט של דרך המעיינה עכשיו. אתם זוכרים, בדרך המעיינה אנחנו מטפחים את שש השלמויות, נכון? שהם השלמות של הנתינה או הנדיבות, נכון? אחר כך השלמות של המוסר, אחר כך השלמות של אורך רוח, השלמות של חדוות המאמץ, ואז השלמות של מדיטציה. אז ואחר כך כמובן שלמות החוכמה זה השישית, ואז יש עוד שנדבר עליהם בקורס השני, אבל לא בסמסטר הזה. בקורס של יום ראשון. הסדר של הפרמיטות, מה שאנחנו קוראים השלמויות, מאוד חשוב. ואם מתרגלים אותם עם הדגשות לפי הסדר הנכון, באופן טבעי נוצרים התנאים שתומכים במדיטציה ושמאפשרים לנו להשלים את השלמות החמישית של המדיטציה. אז על זה מדבר דווקא מאסטר קמלה שילה, בקורס שאנחנו עוברים עליו, ידבר על זה קצת יותר מאוחר. אחד המכשולים במדיטציה, כמו שאמרנו, זה כשיש לנו אחיזת יתר בדברים ארציים, אם זה רכוש, אם זה ממון, אם זה הרגשה טובה, אם זה מוניטין, אם זה תשבחות. כשיש לנו את האחיזה הזאת, מה שאנחנו קוראים שמונה מחשבות ארציות, למה שמונה? כי אנחנו שמחים שיש לנו את הדברים האלה, ואנחנו עצובים כשהם נלקחים מאיתנו, כשאנחנו לא משיגים אותם. אלה הכל דברים ארציים. אם אנחנו מאוד עסוקים בדברים הארציים האלה, זה מכשול, כמו שאמרנו, במדיטציה שלנו, המיינד שלנו יהיה עסוק בזה. כשאנחנו מתרגלים את שלמות הנתינה, זה מהווה אנטידוט לדברים האלה. אנחנו נותנים מהדברים האלה שיש לנו, וזה משחרר האחיזה שיש לנו בדברים האלה. אז אתם יכולים כבר לראות כמה חשוב התרגול של נתינה כדי לתמוך במדיטציה שלנו, כדי לשחרר את האחיזה שלנו, כדי שהדברים האלה לא יציקו לנו. כאשר אנחנו מתרגלים נתינה, זמן מה, והנתינה היא תמיד ממוענת לזולת, נכון? ממוקדת בזולת. אז הזולת מתחיל להיות חשוב. וזה באופן טבעי מעביר אותנו למקום הזה של החשיבות של שמירת המוסר, ביחסים שלנו עם הזולת לפחות. אוקיי? הם נהיים אובייקט חשוב בתרגול שלנו, הם האובייקט שאנחנו נותנים לו, הם האובייקט שאנחנו לא רוצים לפגוע בו. אז באופן טבעי הזרימה היא שנתינה תומכת בתרגול המוסר. עכשיו שאנחנו מתרגלים מוסר, ואנחנו לוקחים על עצמנו שלא לפגוע בזולת, למשל, עולה משהו, מישהו אמר משהו, או מישהו עשה משהו, נוצר קושי. אוקיי? נוצר לנו קושי. אם אנחנו מתרגלים את המוסר ברצינות, אז אנחנו לא כל כך מהר נגיב לקושי. אז זה באופן טבעי מעודד ותומך בפיתוח של אורך רוח. הנכונות להתמודד עם קושי ולא להיכנס לריאקציה לקושי. יש שלושה סוגים של אורך רוח, אתם זוכרים כשלמדנו על הפרק על אורך רוח? יש את האורך רוח שקשור כשמופיע קושי, מישהו צרח עליי או מישהו העליב אותי או מישהו גנב ממני או סוג כזה. אורך רוח שבא בעקבות התרגולים הקודמים, בעקבות ההבנה שלנו, מאיפה הדברים האלה באמת הופיעו. אז זה סוג אחד של אורך רוח. יש סוג שני של אורך רוח, כשמופיעים קשיים שלא נגרמו על ידי בני אדם. שערות, צונמי, whatever. גם שם, גם כשאין לי את מי להשים, בחוץ שמה, עדיין אני צריכה לשמור על אורך רוח, וזה בא בעקבות, שוב, בעקבות הבנה של קרמה, בעקבות הבנה של הריקות של העולם שלי, והעובדה שהוא מושלח ממני, ובסופו של דבר, גם השערות, וגם הסופות, וגם הצונמי, וכל אלה, אין דבר שלא מושלח ממני, אין דבר שלא בא ממני. אז זה סוג שני של אורך רוח, יש סוג שלישי של אורך רוח, והוא האורך רוח בתרגול רוחני, בתרגול דרמי, בתרגול מדיטציה. מה זה אומר בתרגול מדיטציה? שאתם ממשיכים, גם כשזה קשה. אתם ממשיכים, גם כשזה קשה. אין דבר שלא תתקדמו בו אם אתם עושים אותו בהתמדה ובהנחיה נכונה, ומתוך התכוונות נאותה וכך הלאה. ואם אתם צוברים את הקרמה וכך הלאה, אתם חייבים בסוף להתקדם. ויבואו קשיים, בדרך הרוחנית יבואו קשיים, כי כשאתם מתחילים לצעוד בדרך שמתהרת אתכם, הקרמות מפשילות יותר מהר. ואותם זרעים קרמיים שליליים שאתם אולי, לא אולי, בטוח, כולנו נושאים הרבה זרעים שליליים. כשאנחנו עולים על דרך רוחנית, ככל שאנחנו צועדים בה ביתר מרץ וביתר רצינות, הם מתנקים יותר מהר, והניקוי הזה הוא לא תמיד נעים, והוא יכול להופיע כקשיים, כקושי. אז אורך רוח לנוכח כל הסוגים האלה. אז אם אנחנו מתרגלים עכשיו אורך רוח, זה אומר שכשבאים מצבים קשים, זה לפעמים דורש מאמץ מאיתנו לנוכח הקושי. אז זה באופן טבעי מוביל לתרגול של חדוות המאמץ. בתוך המאמץ הזה להישאר שמחים, להבין שאנחנו עושים משהו נפלא וצועדים על דרך שיכולה להוציא אותנו מכל סבל, לא רק אותנו, גם את כל זולתנו. אז זה מביא אותנו לחדוות המאמץ. וכשכבר אדם פיתח במידה רבה את הנתינה ואת המוסר ואת האורך רוח ואת חדוות המאמץ, אז המדיטציה זה no problem. אתם יושבים על הכרית. אתם כבר יצרתם את התנאים שמאפשרים למיינד שלכם להתכנס פנימה ולהשיג ריכוז טוב. אז זה מבט נוסף על הגורמים שיעזרו לנו בפיתוח מדיטציה טובה. אוקיי. אתם זוכרים, התחלנו את השיחה שלנו בקורס הזה, אנחנו משלבים לימוד של פבונקה רימפוצ'ה מהספר שלו נאמדרו לקצ'אן, מתנת השחרור וכף ידך, שנכתב מתי? באמצע המאה ה-20, באמצע המאה ה-20, ולימוד של ג'טסון קאפה הגדול והגאוני, שנכתב לפני 600 שנה בערך. אז יש הבדל של 600 שנה ביניהם. פבונקה בספרו חוזר על מה שאומר ג'טסון קאפה בספרו, אומר, לכו אל המקורות, לכו אל המורים הגדולים של הבודיזם, הם מפנים אותנו לבודיזם, של הודו הקדומה. ופה מדובר על מאסטר הסנגה, על מאסטר קמלה שילה, שנטי דבה. אלה המורים הגדולים, הוא אומר, תלכו אליהם, ההנחיות הם עמדו במבחן הזמן. הם בנות אלפי שנים, הם עמדו במבחן הזמן. אל תלכו, אל תקפצו על כל מישהו שממציא דרך חדשה. היא עוד לא עמדה במבחן, אתם לא יודעים לאן היא תיקח אתכם, לעומת זה החיים שלכם קצרים. אז יש את ההמלצה החזקה הזאת, ללכת אל המקורות. בשפה של פבונקה רימפוצ'ה בספרו הוא משתמש בביטוי רנק צ'אק. אמרו רנק צ'אק? רנק צ'אק בטיבטית זה אנחנו. וזה כמו אני ואתם. רנק צ'אק זה אני ואתם. ואומר לנו פבונקה רימפוצ'ה, אני ואתם, אנחנו צריכים את ההנחיות המקוריות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ללכת על איזה תורה שאין לה עוד מספיק בסיס. יש לנו הרבה בעיות במדיטציה, אנחנו צריכים עזרה רצינית, אנחנו צריכים הנחיות טובות מהמומחים, מהמאסטרים. עכשיו זה כמו קצת בדיחה שהוא אומר רנג צ'אק. הוא מאסטר גדול גדול, הוא מאסטר שהבעיות האלה כבר לא היו לו הרבה גלגולים, אבל הוא מצניע את עצמו. הוא אומר רנג צ'אק, אני ואתם, אנחנו צריכים שיהיה לנו הנחיות נאותות. וזה לאורך כל הטקסט שלו מדבר רנג צ'אק, אתם ואני. אז הוא אומר, אל תלכו על איזה אופנה חדשה או משהו שמישהו ימציא לפני שבוע ושיעלם בעוד שבוע, לכו אל המקורות. וג'ייסון קאפה גם אומר, אנשים כל הזמן מחפשים הנחיות במקומות שאי אפשר למצוא אותן, ומבזבזים הרבה זמן. מישהו אמר להם משהו, והם הולכים ומתרגלים את זה, אבל אין להם ראייה שהדבר הזה עובד, ואם עובד, לאן זה יוביל אותם. הם גם משווים, הם אומרים, אם אתם מתרגלים את הכתבים העתיקים, האותנטיים שעבדו במבחן הזמן, הוא אומר, אתם כמו אדם שמחזיק יעלומים בידו, שאין להם שום ערך, יעלומים שאין להם שום ערך, ולעומת זה כל התורות שצצות לבקרים, הוא אומר, זה כמו איזה תכשיטים מזויפים, כמו איזה חיקוי מזכוכית. הוא אומר, אל תקנו את החיקוי, תלכו על היעלומים. זה קשה, זה יותר קשה, זה דורש לימוד, זה דורש הנחיה ומישהו ש... יעזור לנו לקרוא את הכתבים האלה, כי הם לא קלים לקריאה. אבל זה שווה את המאמץ. שווה את המאמץ, כי זה לוקח שנים לפתח מדיטציה מושלמת. שנים שאם אתם הולכים בכיוון לא טוב, לא יחזרו בחיים שלכם. וחשוב לדעת שאם הולכים לכתבים המקוריים האלה, אין שם שום דבר שחסר. לא רק שהם נכונים, הם גם שלמים. זאת אומרת, מה שכתוב שם הוא נכון, לא מתאה, וגם לא חסר שם כלום. Okay, שני אספקטים חשובים. חשוב ללמוד את זה ממורה שמתמצא, שמבין, ואז אומר ג'ייסון קאפה, אם תעשו את זה, תלכו על הכתבים האותנטיים, תמצאו מורה שיכול ללמד אתכם את הכתבים האלה, ואז אומר, המדיטציה שלכם תהיה יפהפייה. המיינד שלכם יהיה יפהפה. אתם בעצם מציירים מחדש את המיינד שלכם, יוצרים אותו מחדש. ממיינד שהוא נגוע ושהוא לא בשליטתכם בעצם, למיינד שהוא יפהפה, ותכף נדבר איזה מין מיינד, כי עוד מעט הוא יתאר אותו. ואם אין לנו את ההנחיות הנאותות, הוא אומר, אפשר לבלות חיים שלמים בלשבת ולבהות או להזות בהקיץ, ואתם אפילו לא יודעים שאתם לא עושים מדיטציה ושהיא לא מקדמת אתכם. וזה יכול למעשה להיות מאוד מסוכן, כי זה יכול להרוס את התודעה. מדיטציה לא נכונה, לא רק שלא תקדם אותנו, היא עלולה לקלקל את השכל. אם כולנו מכירים אנשים שאולי מכורים לסמים קלים או קשים, אם הם עושים את זה לאורך זמן, יש מישהו שלא מכיר מישהו כזה? אז חוץ משניים, כולם פגשו מישהו כזה, כן? יש מישהו שלא פגש אדם שמכור? או לאלכוהול? אוקיי, בודדים. אז רובכם פגשתם אנשים כאלה, אז אתם יודעים איך זה אצלם בדרך. כשאדם מכור ל... אלכוהול או לסמים, קלים או קשים, לאורך זמן אני מדברת, לא תקופה קצרה, אבל לאורך שנים. המיינד נהיה מאוד חלש. הם כל זקוקים לקביים האלה כדי להחזיק את עצמם באיזה מקום. המיינד נהיה מאוד כמו נייר עטוב, כמו נייר שנרטב. הם לא יכולים להביא את עצמם לעשות משהו, להשלים משימה. הם תמיד בקשיים כלכליים. מאוד עצוב, מאוד עצוב לראות חיים שמתבזבזים בצורה כזאת. אותו דבר, אם עושים מדיטציה שלא בהנחיה נכונה, זה מסוכן, כי אתם עלולים ליפול אני לא אומרת שכל הנחיה שהיא לא כמו זאת היא מסוכנת, זה אני לא אומרת, יש כל מיני דרכים, אנחנו מלמדים אחת. אבל יש גם דרכים שעלולות להוביל למקומות האלה המסוכנים, ואתם יכולים לבדוק את זה, אם אדם מתרגל דרך מדיטטיבית מסוימת, לאורך שנים, אם המיינד לא נהיה יותר צלול, יותר חריף, ההתנהגות לא נהיית יותר אתית, יותר טהורה, יותר מבינה, אז הדרך שלכם לא טובה. אז המדיטציה עצמה יכולה לקלקל את המיינד. נוצר מין הרגל כזה של לשבת בצורה, אם מיינד לא צלול או אם מיינד לא מפוקס, אם זה הרגל לאורך זמן, הוא פוגע במיינד שלכם. יש תרגול שנקרא מהמודרה, כולנו שמענו מהמודרה, יש לזה הרבה משמעויות למילה, אבל יש תרגול שנקרא מהמודרה, שהוא אחד התרגולים שמלמדים במסורת הטיבטית, גם במסורת שלנו, ואולי במשך השנים נלמד אותו אפילו, אבל בקלות אפשר לעשות אותו לא נכון. באופן כללי בתרגול מהמודרה, אנשים הולכים ומתמקדים במחשבות שלהם, וחושבים שמי שנשאר במקום הזה, יכול לבזבז את כל חייו ולא להגיע לשום מקום, כי זה לא המטרה של מהמודרה, צריך להבין מה המטרה של מהמודרה. כן, מתחילים מהתמקדות במחשבות, אבל זאת לא המטרה של המדיטציה. אז אם לשבת כל הזמן ולעקד במחשבות שחולפות, זה לא ייקח אותנו רחוק. אוקיי, אז אחרי כל הדיון הזה, אומר לנו פבונקה רימפוצ'ה, אומר לנו ג'צון קאפה, הם הולכים בעקבות מייטריה, הספר שמאסטר הסנגה הוריד אלינו מפי מייטריה, אתם זוכרים, הזכרנו אוטה, מדיאנטה ויבאגה, הבחנת האמצע, בין האמצע והקצוות, שמלמד שם גם על דרך האמצע והריקות וכל זה. אז שם המזכיר מייטריה חמש בעיות שכל מודד נתקל בהם, ושמונה תיקונים לבעיות האלה. חמש בעיות, שמונה תיקונים. וזאת היא הקריירה שלכם. בשנים הקרובות זה ללמוד ליישם את שמונת התיקונים על חמש הבעיות כדי להגיע למדיטציה מושלמת. אז כל המשך הדיון שלנו בקורס הזה ממוקד בחמש בעיות ושמונה תיקונים, וניכנס לעומק, לא ניכנס בשיעור הבא מספיק עמוק, אבל נמשיך בסמסטרים הקרובים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל מראשונה. מוכנים? אתם כולם יודעים, כי כבר קיבלתם את זה בקורס ACI, מה הבעיה הראשונה? ללו. אז בואו נכתוב אותה. ללו. אז אמרו ללו. וללו, זה בא מהאותה, מהספר של מייטריה. שם הוא מזכיר לראשונה את הללו. ואנחנו מתרגמים את זה כעצלות. עצלות. אבל זאת לא עצלות רגילה, זה לא כמו שאדם לא רוצה לקום מהמיטה או כזה, זאת לא העצלות הזאת, למרות שזה קשור. אז זה סוג של עצלות שמונע מאיתנו מלהתיישב על הכרית. נגיד, זה בעצם אי חשק לעשות את התרגול. זה קשה לי, לא בא לי לשבת היום על הכרית. זה ללא. אז סוג ספציפי מאוד של אי חשק לעשות את התרגול המדיטטיבי. מאיפה בא ללו? למה יש לנו ללו? מה את אומרת, אימבר? הרגלים של סרק, כן, עוד רעיון? שאין מספיק תפנית, מוטיבציה, אין מספיק מוטיבציה, יותר מדי עיסוקים, כן, אבל זה איך שזה מופיע. אלה המשקעים שנותרו בתודעה שלנו כתוצאה מנגעים רוחניים שהיו לנו. חוסר רצון הזה לשבת ולעשות תרגול רוחני ולהתמודד עם הקושי ההתחלתי שמופיע, זה משקעים קרמיים, זרעים קרמיים שיש בתודעה שלנו כתוצאה מנגעים רוחניים. שנגעים רוחניים, אתם זוכרים, זה כולל רגשות שליליים, כמו קנאה, כמו אנוכיות, כמו כעס וכל זה, אבל לא רק, זה גם קשור בהשקפה שלנו. נגעים רוחניים כוללים השקפות שגויות, אי הבנה. וזה יכול להתבטא בחוסר מוטיבציה, חוסר תפנית, דיבורי סרק, שזה לכשעצמו כבר נגע רוחני, כן, ודברים כאלה. אז זה יופיע בצורות האלה, אבל הסיבה שזה בכלל מופיע, זה בגלל שבעבר לא היינו מספיק טובים. והמשקעים האלה עכשיו מריצים אותנו לכיוון שקשה לנו עם תרגול רוחני. אז זה מתבטא, לזה קראנו, זה החבר הלא טוב שלנו, שאנחנו כל פעם מזכירים אותו, וקראנו לו נה. אוקיי, נעשה עוד פעם אחת, אני יודעת שזה שווה קצת השיניים. אמרו נה, ניין, לן. נה, ניין, לן. שזה התרגום המילולי, זה להיות במקום רע, להיות במקום לא טוב. אז זה תוצאה מהזרעים שנותרו בתודעתנו, מהנגעים הרוחניים של העבר. של העבר. וזה מתבטא בנוקשות בגוף, זה מתבטא בכאבים כשיושבים, זה מתבטא ב... אתם מנסים להתרכז והמיין מתנגד וככה. זה איך שזה מתבטא. קשיים שעולים למודדים. קשיים של גוף, קשיים של מיין. כל אלה באים מנגעים רוחניים, מזרעים של נגעים רוחניים מעבר. אז זה ללא. וזה... זה נראה תמים. לא בא לי, לא מתחשק לי. אבל זה האויב מספר אחד שלנו. כי הוא הורג אותנו. כי אם לא יבוא לנו ולא נתיישב ולא נעשה, מה בטוח שיקרה? נמות בלי שהשגנו שום דבר. אז אתם יכולים להגיד שזה אויב שהורג אותנו. אז אם הוא כזה אויב חשוב, הוא מתחפש בתמימות ללא בא לי, אבל זה בעצם מלאך המוות. אז הוא אויב כל כך חשוב, אז חשוב ללמוד איך ליישם אנטידוט על האויב הזה. וזה ניכנס עכשיו. ונתחיל מרשימה. יש 4 אנטידוטים ללא. אתם זוכרים, יש 5 בעיות של מדיטציה, הראשונה בהם זה ללא. יש 8 תיקונים. 4 מתוך 8 הולכים לבעיה הראשונה. כי אם לא נשב על הכרית, אז האחרים לא ניתקל בהם בכלל, לא נצטרך לתקן אותם בכלל. אוקיי, אז אנחנו עוברים לרשום עכשיו 4 תיקונים. הראשון נקרא, אמרו, דפה. אני קודם ארשום את כל 4 ואז אני אדבר עליהם. השני נקרא דונפה. אמרו, דונפה. השלישי נקרא, אמרו, צולווה. והרביעי, ועכשיו יש שין, אמרו שינג'אן. אוקיי, אז אלה עכשיו רואים את כולם 4 תיקונים ללא, והם הולכים לפי סדר. מתחילים מהדפה, הוא יביא בעצמו את הדומפה. הדומפה יביא בעצמו את הצורה, והצורה יביא את השינג'אנג. שינג'אנג, אתם יודעים מה זה, נכון? זה קלות של תרגול, נכון? זה כשהתגברנו על הנגנגלן, סוף סוף, קל לשבת, הגוף משתף פעולה, המים משתף פעולה, המדיטציה זורמת, הריכוז בא מיד, אתם רק התיישבתם, הנחתם את הידיים על הברכיים, זהו, אתם כבר שם. זה שינג'אנג, עונג פיזי, עונג מנטלי, מיינד חריף, ממוקד, צלול, רגוע כמו אגם צלול, זה שינג'אנג. כשיש לכם שינג'אנג, אין יותר לילו, אין בעיות יותר. אין בעיות, אתם במדיטציה, עם מהנה, אין דבר יותר מהנה. אתם כל הזמן בעצם במדיטציה, המיינד שלכם בעונג, הגוף בעונג. פתרתם את הבעיה הזאת. אבל איך מגיעים לשם? אז מתחילים מדפה. ודפה, הפירוש של המילה זה אמונה, בסנסקריט זה נקרא שרדה. אם הוא שרדה, שרדה זה אמונה. ופה אמונה יותר במובן של הערכה. הערכה או הערצה אפילו. פיתוח הערכה לברכה הגדולה שיש בפיתוח שמתה. ואפשר לשוות את זה לכמו, לא יודעת, בחור מחזר אחרי בחורה. אז הוא פוגש בחורה והיא מוצאת חן בעיניו. אוקיי, אז עכשיו מה? עכשיו כל פעם שהוא רואה אותה הוא אומר, או כמה השיער שלה יפה, או כמה העיניים שלה יפות, או כמה היא מתנועד בחן. או... כל פעם הוא מחזק אצלו את ההרצה. הוא לא מתמקד בחסרונות שלה, הוא לא רואה אותם בכלל. אוקיי? הוא כל פעם מחזק ומספר לעצמו, מחזק את הסיפור על כמה היא נפלאה. כשעושים את זה מספיק זמן, מה עכשיו קורה? עכשיו יש לו שאיפה להשיג אותה, נכון? עכשיו הוא רוצה שתהיה שלו. הוא כבר כל כך, אנחנו קוראים לזה, הוא מאוהב, אוקיי? איך הוא התאהב? הוא סיפר לעצמו כל הזמן את הסיפור על כמה היא נפלאה. אוקיי? עכשיו הוא רוצה להשיג אותה. זה דומפה. דומפה זה השאיפה להשיג את זה. אחרי שאתם משתכנעים, כמה זה נפלא אם אתם תפתחו את השמתה, עכשיו אתם רוצים להשיג את זה. אוקיי? עכשיו מה קורה לבחור שלנו? עכשיו הוא צריך לעשות משהו, אוקיי? הוא צריך להזמין אותה, הוא צריך להזמין אותה פעם שנייה אולי, הוא צריך להימצא בסביבתה, אני לא יודעת מה עושים, אני בצד השני. הוא צריך לעשות משהו. אז זה המאמץ, זה צלווה. צלווה. אז אחרי שאתם משתכנעים שמדיטציה זה טוב בשבילכם, זה לא סתם טוב, אלא ממש ממש טוב, ממש 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 טוב, שעוד מעט נעשה את זה. עכשיו אתם רוצים להשיג את זה, עכשיו אתם מוכנים להתאמץ בשביל זה. עכשיו אתם כבר תעשו את התרגול, ואז יבוא השינג'אנג, קלות התרגול, ואז אתם כבר לא צריכים אותי כאן. אתם כבר עסקתם את ה... את השינג'אנג שלכם. אז צולווה זה המאמץ הזה, ואולי זה ייקח 20 שנה. לא יודעת, יש בחורים כאלה גם. או בחורות. אבל זה יכול לקחת זמן, תלוי בקרמה שלכם, תלוי ברצינות התרגול שלכם, תלוי בעוצמת הדונפה שלכם, השאיפה להשיג את התוצאות וכך הלאה. אז בסופו של דבר צריך להשקיע את העבודה, צריך להשקיע את המאמץ כדי לפתח את המדיטציה המושלמת. מה אנחנו משיגים כשאנחנו עושים את כל זה? אנחנו משיגים מצב שנקרא עוד לפני שמגיע השינה, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לשינה, נכון? שזה רשמנו לכם אז, שינה. עוד לא הגדרנו לכם את זה, כי אנחנו מחכים לג'טסון קאפה, כי הוא יגדיר לנו את זה מאוד מאוד ברור ומפורט וסגור מכל הקצוות. אז זה שינה, אמרו שינה. שינה זה השלווה המדיטטיבית, מה שקראנו. זה המדיטציה הזאת שהיא מושלמת. שהמיינד הוא כמו אגם צלול, אין שום עדווה, אין שום גלים, הכל צלול יכול לשקף את המציאות האולטימטיבית. לא רק האגם הוא שקט לגמרי, הוא צלול לגמרי. המים צלולים, צלולים, אתם יכולים לראות ברור. אוקיי? אז שקט יציב לגמרי, מיינד שקט ויציב לחלוטין וצלול לחלוטין. את ההגדרה עצמה ניתן יותר מוכר. אז זה שינה. לפני שמגיע שינה, יש מצב נפלא אחר, שנקרא טינג אדזין. אמרו? טינג אדזין. עוד אחד ששובר את השיניים קצת. טינג אדזין. טינג אדזין זה מצב של ריכוז מדיטטיבי, שאותו משיגים עוד לפני שמגיע השינה. הוא בדרך. הוא לכשעצמו כבר נפלא. הוא קורה, אם אתם זוכרים, מקורס 3, מ-ACI 3, בשלבים 8, 9, סוף 7, 8, 9, מפיע טינגזין. פירוש המילולי של המילה זה משהו שהוא מלא חיים, שזה מרמז לנו על מה זה הריכוז הזה שאנחנו מחפשים אותו. זה לא איזה משהו כזה פסיבי ואחור, וחסר חיים, אלא זה משהו, מיינד שהוא מלא חיים, שיש לו ריכוז מדהים ושהוא מלא חיים. מצב של מודעות ערה, תשומת לב מפותחת, ריכוז מדהים, כל זה ביחד. כמו, קראתם איזה ספר מתח, בעמוד הכי טוב של הספר מתח, המיינד הזה, או בסרט שאתם אוהבים ושקועים בסרט, המיינד הזה. זה המיינד של טינגזין. ההפך מזה זה כשאתם לא מודדים נכון, אתם מגיעים למיינד הפוך. מיינד שהוא מפוזר. אם אתם מודדים לא נכון, אז אתם קמים, אז איפה שמתי, מה עשיתי? זה המיינד הזה שאתם יכולים לפתח אותו במדיטציה. אתם לא רוצים. אז צריך הנחיה נכונה איך להגיע לטינג אדזין.